וכאשר ידע, נראה לי. כן, במהדורה שלי זה מהדורה, זה עמוד רש דלת. אבל זה בעיצום, הקיבית עכשיו. טוב, וכאשר ידע משה רבנו עליו השלום, שלא נשארה לו מחיצה שלא הסיר אותה, וכי נשלמו בו מעלות, אני חושב שלמדנו את זה, לא? את כל הפסקה? לא, אני חושב שרק התחלנו. וכאשר ידע משה רבינו עליו השלום, שלא נשארה לו מחיצה שלא הסיר אותה. וכי נשלמו בו מעלות המידות כולן והמעלות השכליות כולן. כלומר, אמרנו שהמדרגות של הנביאים זה על פי מידת הזיכוך שלהם, הן של שכלם והן של מידותיהם. אבל זה ממש לא עובד עכשיו. על און, אבל עשית את זה לא מספיק כך.
21 מעלות.
כן, 21 מעלות. טוב, נראה. לא הבנתי.
אתה חושב שהוא לא עובד בכל זאת.
אתה חושב שהוא לא עובד.
מה קורה?
איזה עובד? איזה טוב. אם כן, וכאשר ידע, אז זאת אומרת, למדנו שהמדרגות של הנביאים זה לפי מידת הזיכוך שלהם, גם של שכלם, גם של מידותיהם. אז אפשר להבין ש, וכל הדברים האלה נקראים מחיצות. אם יש חיסרון שכלי או חיסרון מידותי, אתה יודע שיש מחיצה נוספת. אצל משה רבנו יש פה שאלה, הרי נאמר אצל חז"ל שהוא הייתה לו מחיצה אחת שהבדילה בינו לבין השגת השם. קוראים לה הספקלריה המאירה. הרי היא לא יכולה להיות מחיצה שכלית או מחיצה מידותית, שהרי משה רבנו באמת הצליח להתגבר על כל החסרונות המידותיים והשכליים כאחד. אז אם כן, וכאשר ידע משה, אז מהי המחיצה הזאת שנותרה? וכאשר ידע משה רבנו עליו השלום, שלא נשארה לו מחיצה שלא הסיר אותה, וכי נשלמו בו מעלות המידות כולן והמעלות השכליות כולן, ביקש להשיג מהות השם יתברך על אמיתת מציאותו, אחר שלא נשאר לו מונע, ואמר, הרי נינה את כבודך, אם יש לי מישהו חתיכת טישו קטנטנה, אפילו זה יהיה טוב. ביקש להשיג מהות השם יתברך על אמיתת מציאותו, אחר שלא נשאר לו מונע, ואמר, הרי נינה את כבודך. עכשיו, פה נשאל שאלה חמורה שהתחלנו לעסוק בה, תודה רבה, שהתחלנו לעסוק בה בפעם הקודמת, והיא, איך יכול להיות שמשה רבנו איננו מבין מה שכל סטודנט בסמסטר ראשון לפילוסופיה כבר מבין, והוא שההכרה האובייקטיבית של האלוהות היא בלתי אפשרית, בגלל שאנחנו מכירים את הכל דרך הסובייקט, ולכן אלה בהגדרה ידיעה של מה שמחוץ לי היא בלתי אפשרית באופן אמיתי. איך משה רבנו טעה בדבר הזה? את כאן מובנת השאלה? טוב. התשובה היא שאין שום אפשרות למשה רבנו לדעת את זה. מסיבה פשוטה. ייתכן לומר, והיה מקום למחשבה הזאת, שכל הסובייקטיביות של ההכרה היא תולדה של הרע. וכל זמן שיש רע בעולם, ההכרה האנושית היא סובייקטיבית. אבל בסור הרע מן העולם, או לפחות מן האדם המסיב, ייתכן שמגיעים גם להכרה אובייקטיבית.
זה בעצם הרע לאגואיזם?
מה?
הרע זה בעצם אגואיזם?
אני לא יודע מה זה הרע. באופן כללי, הרע, מה שדיברנו עליו, זה החסרונות המידותיים והחסרונות השכליים. כללי.
סובייקטיבית
זה לא בא מאגואיזם, לא. לא. זה לא בגלל שהוא שבוי מתוך עצמו. אלא הסובייקטיביות זה בגלל שאני חיצוני לדבר שאני רוצה להשיג. עד כאן מובן? עכשיו, ייתכן שיש יסוד מוסרי לדבר הזה. זה מה שמשה רצה לבחון. הוא האדם הראשון, אולי האחרון בהיסטוריה, שיכול היה לשאול את השאלה הזאת. כי הוא היה האדם היחיד שהגיע למצב של הסרת כל המניעות השכליות והמידותיות. מובן? זה מבין אותי או לא? מה? אני אומר דבר כזה. בידוע לכל סטודנט בסמסטר ראשון לפילוסופיה שההכרה האנושית היא סובייקטיבית. עד כאן ברור? שתיים, בכל זאת משה ביקש ידיעה אובייקטיבית של האלוהות. ג', איך זה יכול להיות? ד', משום שהוא היה האדם היחיד שהיה במצב של הסרת כל החסרונות. חמש, הוא חשב אם כן שייתכן שההכרה הסובייקטיבית היא רק תולדה של מציאות הרע. אבל כיוון שאצלו אין רע, ייתכן שאפשר להגיע להכרה אובייקטיבית. ואין שום אפשרות, שש, אין שום אפשרות לאדם לבחון את זה בלי... ואי אפשר לאדם להגיע להכרה הזאת, כלומר לבירור הזה, לפני שזה קורה. מובן?
זה לא קרה בעצם.
אז למעשה, הוא קיבל תשובה שלילית. השאלה היא למה? בסדר? אני אמרתי אותם, מה אני יכול לעשות? אני לא יכול לחזור. הקשבת, אז מה אני יכול לעשות? אגב, זה פעם השלישית שאני הסברתי את זה בשיעור. כשאתה הגעת, זה כבר אחרי פעמיים שהסברתי את זה. אני לא יכול לעשות את זה כל הזמן. לא יכול, לא יכול. עכשיו, כך, נשאלת השאלה, אז למה הוא באמת לא יכול להגיע? עכשיו, אני רוצה רק אולי להוסיף עוד משהו. יש במסכת ברכות משפט מאוד מעניין, לגבי המילה הללויה. הביטוי הללויה מופיע בספר תהילים, נכון? בעיקרו. יש עוד כמה מקומות בתנך, אבל זה בספר תהילים. איפה זה מופיע? רגע, שלום ובוקר טוב. משה רבינו, עליו השלום. מה טעם לתוספת עליו השלום אצל משה? מה פירוש עליו השלום? מדוע ביטוי זה כיום נשמח למי שמת? הביטוי עליו השלום לא נאמר רק על משה, הוא נאמר על המון צדיקים, ותמיד הוא נאמר על מי שמת, כך שזה לא מהיום. גם כשהרבא אומר את זה על משה, הוא אומר עליו השלום. עליו השלום זה ברכה שמברכים אותו, שהוא זוכה לחיי העולם הבא. שלום זה חיי העולם הבא. טוב, אז איפה היום? כן, יש ביטוי בספר תהילים הללויה. איפה מופיע הביטוי הללויה בספר תהילים? ממזמור קוף דלת ואילך בלבד. לפני כן הוא לא מופיע. אומר התלמוד, 103 מה קרה? יש משהו לא ברור? אפשר לשאול אותי? משהו לא ברור? אתה צריך לשאול אותי. אנחנו בפרק שביעי של ספר 8 פרקים לרמב"ם, כיוון שהיום יום שני, כך שהשימוש בספר אורות לא יעזור. גם אם אני אגיד לך שזה עמוד רש דלת במהדורה הזאת, אתה תסתכל ברש ד' באורות, וזה ממש לא יעזור. ממש לא. ממש לא. כן. נזכיר שבימי שני אנחנו לומדים 8 פרקים. טוב, אז אומר התלמוד, 103 תהילות אמר דוד, ולא אמר הללויה, עד שראה במפלתן של רשעים. שנאמר, ייתמו חטאים, וזה בתהילים קוף דלת, ייתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם, ברכי נפשי את השם, הללויה. זאת אומרת, ברגע שדוד המלך ראה ברוח הקודש עולם ללא רשעים, אז הוא אמר הללויה. עד אז הוא לא יכול לומר. מה זה נוגע לענייננו? מה פירוש הביטוי הללויה? הסברנו מספר פעמים בשיעורים שלהלל פירושו להגדיר, נכון? לא לשבח.
להגדיר?
להגדיר. להגדיר, לתת הגדרה. זה המשמעות של להלל. למשל, אם אני רוצה להגיד על משהו שהוא ספציפי, מוגדר, בעברית מוסיפים ה' הידיעה, נכון? למשל אני אומר שולחן, זה כל שולחן שהוא. השולחן, זה השולחן הספציפי הזה, המוגדר. אם כן, ה' הידיעה, זוהי תוספת שבאה להגדיר. שאלה פשוטה, איך מאייתים את ה' הידיעה? ה' מה עוד? א', מה פתאום? אתה כותב ה' א' שין ל' ח' נ' בשביל להגיד השולחן? אתה לא כותב השולחן. מה? מה זה? הדגש, יפה. כלומר, מהייתים את זה בה' פתח דגש, נכון? בה' הידיעה שמים דגש באות שאחרה, נכון? אלא אם כן זאת עוד גירעונית. בסדר? אורש. אבל שם ככה, שמים דגש. בשביל מה בא דגש בעברית? בשביל אות שנפלה, נכון? מה האות שנפלה? א'. א'? מה? מה פתאום א'? כן, אז זאת אומרת שכשאתה כותב למשל את המילה שין, למשל שין השימוש, כן, שבו, אז הדגש שאתה רוצה להגיד זה בגלל י' ונון שנפלו. זה לא, לא עובד, נכון? או למשל, אם אתה שם, אני יודע, דגש במילה ייתן, בתו של ייתן, אז זה בגלל שו' וד' נפלו, היה צריך להגיד י' תן. אז בגלל שנון נפלה. אז אל תספר לי שבגלל שה, כשכותבים את המילה ה, כותבים ה' א', שזה אומר שבה' הידיעה הדגש היא בגלל א' שנפלה. אין שום א' שנפלה, ולא נעליים. בסדר? אז אני שואל, מה האות שנפלה בה' הידיעה שמצדיקה את ה... איך קוראים לזה? דגש, יפה. כן. נו. למד. למד. כן, למשל, אתה אומר, מי בעל החלומות? הלזה. נכון? כלומר, כששמע בלשון, כשרוצים לזלזל, במקום להגיד הזה, אומר הלזה. כן? או אבן להלה זה חזון. זאת אומרת שהלמד היא הצורה העתיקה, הלמד זה הצורה העתיקה של ה-הידיעה. בדומה למה שיש בערבית, שה-הידיעה בערבית זה אל, אלף למד. מעניין שהאלפבית הערבית היא עשויה מ-28 סימנים, מתוכם ב-14 מהם, כלומר חציים, הלמד לא מבוטט. למשל, אני רוצה להגיד הבית, אני אומר אל בית, נכון? אבל אם אני רוצה להגיד, אני יודע, האש, איך אני אומר בערבית? האש? מה? הנור. הנור, לא אומרים לתלמד. לתלמד כותבים ולא מבטאים. ובמקומה שמים דגש בנון. זה ממש כמו בעברית, נכון? שרם א-שייח, לא שרם אל-שייח, למרות שכותבים אל, נכון? זאת אומרת שאותה תופעה שיש בעברית, יש גם בערבית באופן חלקי. זאת אומרת שכשאומרים המשהו, כשאומרים להגדיר, זה שורש ה-למד. כידוע לכם, שורשים של שתי אותיות בעברית הם נכפלים. לכן צריך להגיד הלל. כמו למשל, הנרות, שאומרים בחנוכה, הנרות הללו. נכון? הללו. ה, למד, למד. זאת אומרת שהלל זה הגדרה. אז מה זה הללויה?
להגדיר את השם.
שמתם לב לנועזות של הביטוי. בלתי אפשרי. בלתי אפשרי בעולם שבו יש רשעים. לכן, 103 תהילות אמר דוד, ולא אמר הללויה. מה הוא אמר כן? הוא אמר תהילה. מה ההבדל בין תהילה להלל? תהילה זה מעין הלל. זה בכאילו. משהו מעין. ופי יגיד תהילתך, לא הללך. תהילה זה מה שאני יכול להגיד כל זמן שיש חיסרון בעולם. ולא אמר הללויה, עד שראה במפלתם של רשעים, ראה העולם בלי רשעים, אמר הללויה. השאלה מה הוא בא להגדיר בדיוק? האם הוא בא להגדיר את עצמות האלוהות? זה למדנו עם משה שזה בלתי אפשרי. אבל מה הוא כן בא להגדיר? היחס הנכון של האלוהות אליו. מה שנקרא יה. יה, מה זה יא? זה חצי משם הוויה, יוד קה, וו קה. וו וה זה בגלל שהעולם שלנו הוא עולם חסר. יוד, ה, זה העולם האידיאלי. הללו, יא. מובן? אז ייתכן אם כן, שמשה רבנו עמד לברר את אותה הנקודה. שמשה רבנו שאל את עצמו, האם המניעה מהשגה טוטלית, ברורה של האלוהות, היא רק בגלל החסרונות המידותיים והשכליים, ולפי זה כיוון שהוא עצמו, משה, עבר את כל זה, יכול להגיע לעצמות האידיאלית, או שיש עדיין מחיצה אחרת שאותה אנחנו נלמד עכשיו. בסדר? כן, בבקשה.
איך המסקנה שיהיה חצי מהשם הבאה? זה השם, אני יודע שכאן מקובל גם
בבב-ה, הרב אמר
שזה חסר.
נכון.
מה מבינים
שבב-ה
זה חסר? ממה?
איך יודעים שבב-ה זה חסר? פשוט מאוד. פשוט מאוד. כשהכל אידיאלי, הכל מרוכז. זה בנקודה. ברגע שיש התפשטות, היוד הפכה לבב, יש בדיעבד. ירדת מן האידיאל העליון למציאות. וזה מה שנקרא הווה. מישון הווה. הווה זה שבר. כן, מה אתה אומר?
זה נכון מבחינה היסטורית שלא היה רשעים בזמן הזה?
לא, אמרתי כשהוא ראה. כן, ראה ברוח הקודש. אמרתי שלוש פעמים בשיעור. ראה דוד ברוח הקודש עולם בלי רשעים. למה הוספתי את המילים האלה? שבימיו היו רשעים. אתה שואל אם הדע זה לא רע. בוא נבדוק. המשפט של חזל הוא ככה. שהוא לא אמר הללויה עד שלא ראה, עד שראה מפלתם של רשעים. אז נשאל את השאלה, מדוע המשפט הזה לא מספק אותך עד כדי שאתה צריך בכל זאת לשאול שאלה? כן, בבקשה.
שלוש שאלות.
וואו.
אלף, הרי אני את כבודיך ולא מרוחה.
כן.
בית, שאלה על חזל, אם הם אומרים שמשה רבנו הוא רק מכיתה אחת, אז איך לאדם ראשון אומרים שהוא גדול ממנו?
יפה.
ושאלה שלישית, האם זה שיש שלבים ודרגות בהשגה, זאת אומרת שיש כן
איזושהי
הקרנה אובייקטיבית.
לא הבנתי את השאלה השלישית.
אם יש הדרגות, אם יש מחיצות,
אז
יש אובייקטיביות.
אחרת,
כל אחד יש לו את
ההשגה
שלו, ואין
דרך להתאבר על היררכיה. הבנתי, הבנתי. כלומר, היררכיה, אתה אומר, זה מה שמראה שיש אובייקטיביות. לא יסדר. שלוש שאלות כבדות שאל יוחאי. הראשונה, כבודך זה לא עצמותך, אלא זה הכבוד. שתיים, אם משה נשארה לו רק מחיצה אחת, איך אדם הראשון גדול ממנו? ג', אם יש היררכיה, אז אם כך, זה אומר, אם אתה מדרג את ההשגות, סימן שיש גם הגדרה אובייקטיבית של ההשגה. מה? לא הבנת את ג', גם אני בהתחלה לא הבנתי, זה בסדר. מה שהוא שואל זה כך, אם אתה אומר, השגה פלונית היא גדולה מהשגה אלמונית, ואתה לא אומר כל אחד עם ההשגה שלו, אז זה סימן שיש לך קריטריון שעל פיו אתה קובע איזה השגה יותר גבוהה. אם כן, יש השגה אובייקטיבית. עד כאן שאלתו השלישית. הבנת אותה עכשיו? זה גם לי זה לקח זמן להבין את השאלה. טוב. תשובות. המילה כבוד, בעברית יש לה שתי משמעויות הפוכות. לפעמים כבוד פירושו עצם הדבר, פירושו לפעמים מה שמוקרן מהדבר. ולכן, למשל, יש מחלוקת בסכת סנהדרין לגבי ותחת כבודו יקד יקוד כי קודש, שנאמר על חיילי סנחריב שנשרפו, האם הכוונה שמה שנשרף זה בגדיהם או עצמה? כי המילה כבוד סובלת את שני הביטויים. לכן גם הביטוי ברוך כבוד השם ממקומו הולך בשני הכיוונים. ולכן הרמב״ם בעצמו, בספר מורה נבוכים, כשהוא מסביר את הפסוק הרינת כבודך, שמה הוא מרחיב הרבה יותר מפה, הוא נותן שני פירושים לבקשת משה. או שהוא ביקש את העצמות, או שהוא ביקש לראות את האור הנברא הנגלה לנביאים. בסדר? אז כך שהמילה כבוד היא דו ערכית. זו תשובה לשאלה ראשונה. מה?
כבוד זה גם כסף.
מה?
כבוד זה גם כסף.
מה אתה, איפה ראית שכבוד זה כסף?
בלעם ובלעד. לא יכול
כבדיך. בסדר. טוב, זה כבוד אצל בלעם. כן. עכשיו, השאלה השנייה. אם משה רבינו יש לו רק מחיצה אחת, אז איך אדם הראשון גדול ממנו? תשובה. הרמב״ם איננו סובר שאדם הראשון גדול ממשה.
אבל חזל.
בחזל כן, אבל הרמב״ם יכול לומר שהוא...
אני שואל על חזל, אבל הרמב״ם.
אז אצל חזל, הם יגידו שיש מדרגה יותר גדולה מהספקה המהירה.
מחיצה אחת?
אז זה לא מחיצה, הם לא הסבירו את זה כמחיצה. זה ההסבר השני. כן. דבר שלישי, וזו השאלה היותר רצינית בשאלות, אם אנחנו אומרים שאנחנו מדרגים את ההשגות, זה סימן שיש לנו קריטריון אובייקטיבי שעל פיו אנחנו קובעים שההשגה זו יותר גבוהה מההשגה הזאת. נכון? אבל זה לא אומר שאנחנו משיגים את ההשגה האובייקטיבית. אנחנו רק יודעים מה יותר קרוב. על פי מה? על פי מידת השלילה שבה ההשגות. אומר הרמב״ם במורה נבוכים, ככל שאנחנו יודעים יותר לשלול בהשגה, כך זה סימן שאנחנו יותר קרובים.
מה?
לשלול כל תואר חיובי מן האלוהות. אומר הרמב״ם, הנה, אולי נקרא את זה במורה נבוכים עצמו, אם יש פה, יש פה, לא? בדרך כלל יש פה איזה מורה נבוכים. במאמר ראשון בפסקה בפרק נונטט יש לשואל לשאול ולומר, הנה הוא מדבר עליך. יש לשואל לשאול ולומר, כיוון שאין עצה להשיג אמיתת עצמותו, וההוכחה מראה רק שהדבר הנישג הוא שהוא מצוי בלבד, ותארי החיוב הרי נמנעו כפי שהוכח, אם כן במה יהיו היתרונות בין המשיגים? והרי אם כן מה שהשיג משה רבנו ושלמה, הוא אשר ישיג כל אחד משורת התלמידים, וזה מה שלא ייתכן בו עדיפות, ומן המפורסם אצל בעלי התורה ואף אצל הפילוסופים כיתרונות בזה רבים. תרגום השאלה של הרמב״ם. מה משה רבנו יודע? שיש אלוהים? גם אני. מה משה רבנו גם יודע? שאי אפשר לדעת את אלוהים. גם אני. אני ומשה רבנו יודעים אותו דבר. עד כאן השאלה. כן? תשובת הרמב״ם, דע, כי כך הוא הדבר, ושהיתרונות בין המשיגים גדולים מאוד, לפי שכל מה שאתה מוסיף בתוארי המתואר, הוא מתייחד יותר, הוא מתקרב המתאר להשגת אמיתתו. כך כל מה שתוסיף לשלול ממנו יתעלה, אתה מתקרב להשגה ותהיה קרוב אליו יותר ממי שלא שלל מה שהוכח לך אתה שלילתו. ומשום כך, יש שיגע אדם שנים מספר בהבנת מדע מסוים וברור אמיתת הקדמותיו כדי שיתפוס דבר נכון, תהיה תוצאת כל אותו המדע שנשלול מהשם עניין מסוים שלמדנו בהוכחות, כי בטל הוא לייחס לו אותו העניין. ואחר, מן הרשלנים בעיון, לא הוכח לו זה. ויהיה באותו הדבר אצלו ספק האם יימצא אותו הדבר לשם או לא יימצא לו. ואחר, מעברי הראות, יחייב לו אותו העניין אשר הוכחה שלילתו, כגון מה שהוכיח שאינו גוף. ואחר, יסתפק ולא ידע האם הוא גוף או שאינו גוף. ואחר יחליט שהוא גוף יפגע בשם בדעה הזו. הנה כמה הבדל בין שלושת האנשים. יוכל. מובן? זאת אומרת, כדרגת השלילה, כך דרגת ההשגה. מה? מניין לא לדעת שזה כך. פשוט מאוד. מאחר והקדוש ברוך הוא למעלה מן הכל, אז הוא למעלה מכל הגדרה. אלא מה? שאנחנו זקוקים לבירור בשכל לדבר הזה. כלומר, כדי לדעת שדבר מסוים נשלל מהקדוש ברוך הוא, לא מספיק להאמין בזה, לפי הרמב״ם צריך גם להוכיח את זה בשכל. בסדר. עכשיו, אני מסכים איתך שזה לא כל כך פשוט, יכולות להיות גישות אחרות, אבל נגיד, כדי להבין את הרמב״ם זה מספיק לנו. בסדר? כלומר, לפי הרמב״ם, דעת השם היא בשכל בלבד, והשכל תפקידו להוכיח. וככה זה עובד אצלו. כן, בבקשה. אגב, לכן אפשר גם להבין מדוע הרמב״ם היה מוכן להסביר שמשה רצה לדעת את העצמות בשאלת הרנינה את כבודך. מפרשים אחרים סירבו מאוד לקבל את הפירוש הזה. כן.
אמרתי נכון שבעצם הרב אומר שגם הרב וגם משה רבנו יודעים או לא יודעים אותם
נתונים. זה הקושיה.
כן, אבל ההבדל ביניהם זה בכמות, באיכות הידיעה.
כן, באיכות הידיעה על ידי השכל. השכל... משה כנראה אצלו הדברים הוכחו בצורה יותר ברורה מאשר אצלי.
כל הסיפור עם השיטפה הזאת,
היא אומרת ואני יודע, כן, בדיוק.
אבל תגמר לי תפילה.
כן? למשל, השם אין לו גוף. זה שלילה.
זה כולם יודעים, משהו שלא יודעים.
מה, אלוהים לא קיים?
משהו שהרמב"ם
אמרתי, אני לא אסביר לך. אני עניתי על שאלתך, פשוט ממשיך לשאול בזמן שאני עונה לך. כן, אני אמרתי, השם לא קיים. לא, הנה, שללנו, תקים. נכון, על ידי שאתה תשלול את הקיום, זה יקרב אותך אליו.
מה?
לא, דברים פשוטים. יש כל מיני דברים שאנשים אומרים על הקדוש ברוך הוא. למשל, הקוסמונאוט הרוסי שיצא לחלל לא מצא את אלוהים שם. כן? ככה הודיעו בעיתונות הסובייטית. כן? שהוא בחלל, הוא לא מצא את אלוהים. כן? אז זה בהנחה שאלוהים נמצא באיזשהו מקום. ברור שברגע שאתה שולל את זה, אתה כבר לא צריך לשאול את השאלה הזאת, איפה אלוהים, נכון? בסדר? כמו כן גם, הטענה האומרת שאלוהים קיים, היא טענה מופרכת, אבל היא יותר קשה לקבל, נכון? כי אם אתה אומר לאנשים שזה לא נכון שיש אלוהים, אז מה הם חושבים? שאין אלוהים. אבל גם אין אלוהים זה לא נכון. כי המושגים של ישות ואינו, זה אינם שייכים בו, נכון? אוקיי, הנה דוגמה. אגב, גם הזוהר אומר את זה. הזוהר אומר, לת מחשבה תפיסה בך, כלל. כן.
הקיום עצמו זה מחיצה אחת גדולה.
מה?
כל הקיום.
הקיום שלי הוא המחיצה.
כן?
כן, זה נכון. זה נכון, זאת מחיצה.
אז אפשר להסיר אותה.
נכון, זה בדיוק כמו שהוא עונה כאן. כן.
הרב, איך היהדות תסביר את ההוכחה של דקארט שעצם זה שאדם יכול לחשוב על אלוהים זה לא שהוא קיים? זאת אומרת, נגיד את זה מהצד ההפוך, שאדם לא יכול לחשוב על משהו שהוא לא יודע על הראשנו קיום.
נכון.
אז יש פה איזשהו פרדוקס שגם הזוהר לא יכול לפתור אותו, שמצד אחד אומר שאין לך תפיסה בו ואין לך מחשבה עליו, ואתה יכול לחשוב את זה שאין לך מחשבה עליו. זה מכל
הכיוונים, פרדוקס. נכון, נכון, נכון. יפה, זאת אומרת, אתה אומר ככה, שדקארט אמר, שאם אני מעלה בדעתי את מושג האינסוף, לא מדבר על אלוהים, מדבר על אינסוף, מעניין מאוד שההגדרה הזאת הגיעה אליו, דקארט אומר, מושג האינסוף לא יכול להיוולד מקרבי, אם כן הוא בא מבחוץ, מסקנה יש אלוהים. נכון? ככה הבנת את ההוכחה של דקארט? בסדר. התשובה היא שמושג האינסוף לא נולד אצל דקארט מתוך עצמו. כי הרי אין בפילוסופיה המערבית עד ימי דקארט שום פילוסוף שהגדיר את אלוהים כאינסוף. אז אם כן, מאיפה הוא לקח את המושג? אתה יודע מאיפה הוא לקח? מהקבלה. אין שום ספק שדקארט, ששהה שנים רבות בהולנד, פגש את המקובלים בהולנד. במיוחד שהוא היה בקשר עם כתות נוצריות מיסטיות שהיו לומדות קבלה. אז אם כך, זה אומר דבר מאוד מעניין, שהרעיון של האינסוף בא אליי בהתגלות. בסדר? הייתי?
פחות או יותר, אני...
כן. עכשיו, בכל זאת, אבל אני רוצה להרחיב את השאלה שלך. איך אני יכול לדבר על מה שאני לא יכול לדבר עליו? כי ברגע שאני מדבר עליו, אז הוא כבר שייך לתחום ההכרה שלי, אז זה כבר לא הקדוש ברוך הוא. ובכל זאת, אני מתפלל אליו, נכון? אני מערהר בו. איך אפשר להרהר? איך אמר ספר היצירה? בלום פיך מלדבר ולבך מלהרהר, ואם רץ ליבך שוב למקום, שהחיות רצו ושוב. אז איך אפשר? השאלה ברורה? כן? ברורה מה השאלה? איך אפשר לדבר על מה שאני לא יכול לדבר עליו? כן? תשובה, כי אני בא משם. כיוון שאני בא משם, אז החותם של בואי משם נותר בי. אני אסביר לכם את זה על פי סיפור. רוצים לשמוע סיפור? סיפור של רבי נחמן מברסלב. הסיפור על... זה חלק מהסיפור הארוך, המייסף ונזיין בטלרס. מכיר? המייסף ונזיין בטלרס? אהו, הייתי.
איך זה באמת?
שבעה קבצנים.
מעשה בשבעה קבצנים. כן? מעשה בשבעה קבצנים. המייסף ונזיין בטלרס. אז שמה, בתוך הסיפור, שהוא סיפור ארוך מאוד, זה כמה עשרות עמודים, יש סיפור קצר בתוך הסיפורים, הייתה אונייה שנטרפה בים ונשברה, והניצולים הגיעו לאיזה אי, ובאי היה מגדל, והם עלו לראש המגדל, ואז הגיע הנשר הגדול, והם החליטו לעשות משחק. מה היה המשחק? משחק תחרות זיכרון. כל אחד היה צריך להראות שיש לו זיכרון הגדול ביותר בכולם. אז אחד אמר, אני זוכר, הוא היה אדם זקן, הוא אמר, אני זוכר כשכתפו את הפרי מן העץ. וכולם התפעלו מאוד, איזה זיכרון יש לו. אחר כך אחד אחר, שנראה יותר צעיר, אמר, אני זוכר כשהפרי היה על העץ. וכולם תמהו מאוד, איך יכול להיות שהוא שנראה יותר צעיר, יש לו זיכרון יותר גדול. והשלישי אמר, אני זוכר כשהנר היה דלוק, והוא היה דווקא נראה עוד יותר צעיר, וכולם התפעלו מזה שהזיכרון שלו עוד יותר גדול. והרביעי אמר, אני זוכר כששמו את הגרעין באדמה, והוא היה דווקא נראה יותר צעיר, ואני שהייתי אז התינוק שבכולם, אמרתי, אני זוכר שום דבר. וכולם התפעלו מאוד, ובא הנשר הגדול והודיע שאני ניצחתי בתחרות, שיש לי הזיכרון היותר גדול. ומדוע זה כך אצלי? משום שאני עוד לא נולדתי כלל, אני עוד לפני הזמן. נגיד את זה אחרת, מי שזוכר כשכתפו את הפרי מן העץ, הוא זוכר שחתכו את חבל הטבור שלו. השני, כשהפרי היה על העץ, זוכר כשהוא היה מחובר אל חבל הטבור. זה שזוכר את הנר הדלוק, זוכר את ימי ההיריון כשהוא היה עובר. כן, הגמרא במסכת נידה אומרת שהתינוק, במעי אמו, יש לו נר דלוק על ראשו. שנאמר, בהילו נרו על ראשי. וזה שזוכר כששמו את הגרעין באדמה, הוא זוכר את ההפריה. וזה שזוכר כלום, הוא זוכר שהוא לא היה. לזכור, כי אני יכול, ואגב, כל אחד מאיתנו יכול להגיע להכרה הזאת, שהוא לא היה. כי אני יודע שפעם לא הייתי. אז הרושם של אי היותי נותר בתוך היותי. ומכוח זה אני יכול לדבר על מה שאני לא יכול לדבר. מובן? זה מה שאומר הזוהר, נודע בשערים בעלה, כל אחד ואחד לפו מדים שער בליבה. אנחנו נראה גם איך הרמב״ם ניגש לזה. כן, מה אתה אומר? יש פה מספר שאלות. שלום כבוד הרב, איך מתיישב פסוק י' א' בפרק? ודיבר השם אל משה, פנים אל פנים, עם פסוקה אף לא תוכל לראות את פניי, כי לא יראני, כל טוב. עוד מעט נתייחס לזה. שלום לכבוד הרב, האם לפי הרמב״ם הנבואה היא על דרך החיוב או על דרך השלילה? האם לפי הרמב״ם הנבואה היא חוויה, כמו שהרב תמיד אומר, או משהו שכלי? זאת אחת השאלות הקשות ביותר ברמב״ם, והיינו מאוד שמחים לקבל תשובה שתספק אותנו, ותשכנע שאנחנו הגענו למסקנה ברורה. כבוד הרב, אם כי באמת הרמב״ם מורה נבוכים אומר שהנבואה היא השפע האלוהי שחל על הדמיון והשכל כאחד. רק שהשכל והדמיון הם ביחד, אז השפע שחל עושה אותך נביא. אז יוצא שהדמיון הוא חווייתי. אבל הרמב״ם אומר שנבואת משה היא ללא דמיון, ובכל זאת היא לא פילוסופיה. אז מה היא כן? היא פה אל פה. אומר הרמב״ם, אני רציתי לכתוב על פה אל פה חיבור שיקח 100 עמודים, אבל הוא לא כתב אותו. טוב, כבוד הרב, לכאורה התורה, אגב, זו אחת הבעיות ברמב״ם, שבכל השאלות הקרדינליות, איפה שהיינו שמחים שהוא יכתוב רבע משפט, הוא לא כותב. כבוד הרב, לכאורה התורה מלמדת באופן שאוזן יכולה לשמוע. שיב לו כן, אין משמעות למה שהזוהר פרשת בו. כתוב שכל מטרת הבריאה להכיר אותו יתברך. אני לא מבין למה. להכיר אותו, מי אמר שלהכיר אותו זה על ידי דימויים וציורים? יכול להיות שהדימויים והציורים הם עוזרים להגיע לשלילה, או שהם באים אחרי השלילה. אז כך שהזוהר פרשת בו לא אומר איך מכירים אותו. טוב, עכשיו אני רוצה רק להתייחס עוד מעט לשאלה הראשונה, איך מתיישב פסוק לא יראני האדם וחי עם פסוק אחר באותו פרק, ודיבר השם אל משה פנים אל פנים כאשר ידבר איש אל רעהו. בסדר? אבל לפני שאני אסביר את זה, אני רוצה שנקרא את הדברים ברמב״ם, ואז הדברים יושלים. אוקיי, טוב. מה?
שכון אמרת בסיפור שהוא לא... שיש
לא, הוא זוכר שהוא לא היה. הרושם של אי היותו נותר בו. נגיד את זה אחרי. זה שלפי היהדות, העולם נברא יש מאין. אז לפי זה, העין זה לא אפס. העין הוא שורש כל יש. אז אני יכול לזכור איך הייתי בעין. כמו שכתוב בספר יוב, איפה היית ביסדי ארץ. צריך לזכור את זה. כן. לכן יש לנו תאריך בלוח השנה שהוא מאוד פרדוקסלי, זה ראש השנה. שהוא זיכרון למעשה בראשית. איך אני יכול לזכור את הראשית? אני לא יכול לזכור. אני לא הייתי שם. מצד שני אפשר להגיד שלא הייתי שם. הייתי שם, כי הרי משם אני בא. לכן קוראים לזה זיכרון, לא זכר. זה זכר קטן, אינטואיטיבי. לעומת זכר ממש, אני זוכר מה שהיה. בסדר? זכר ליציאת מצרים. ליציאת מצרים הייתי שם, לא אני אישית, אבל במובן הלאומי הייתי שם. אז דבר שאני יכול לזכור, מעשה בראשית זה זיכרון. כן? כמו שזכר קטן זיכרון, פיפס קטן זה פיצפון וכדומה. כן? שמש קטנה, שמשון. כן.
למה
אפשר
לקרוא
את ראש שנה?
למה
אי אפשר מה? לא הייתי בבריאה.
אדם היה
בבריאה? אבל הוא היה בבריאה? הרי הוא נברא, זה נכון, אבל הוא היה בבריאה? אתה מבין שזה ביצה ותרנגולת. כלומר, לפני היותי לא הייתי. וברגע שנהייתי, אני הרי נמצא. הרגע של הופעתי, זה אני לא יכול לזכור. מצד שני, הייתי שם. אתה הייתי?
כן.
לא, זה מחשבתם של ישראל, זה לא ישראל. עכשיו, יוצא שיש אפשרות לזכור משהו. וזה, לפי זה, זה מאוד אישי. כן, טוב. אז זה כבר היה. טוב, אז אני מציע שנקרא לפנים. וענה לו, ואמר, הריני את כבודך, והודיעו השם יתברך, שאי אפשר לו זה. בהיותו, שכל נמצא בחומר, רצונו לומר, מאשר הוא אדם. והוא אומרו, כי לא יראני האדם וחי. כלומר, מהו המחיצה? מה שאמרת, הקיום. הקיום הוא עצמו המחיצה. והוא אומרו, כי הרי זה בדיוק המושג של בריאה. לברוא, הכוונה שיהיה זולת הבורא. אז אם יש זולת הבורא, אז יש מחיצה. הנה לא נשארה לו בינו ובין השגת הקדוש ברוך הוא, המיטת מציאות הוא אלא מחיצה אחת בהירה, והוא השכל האנושי שאינו נבדל, כלומר איננו אובייקטיבי. וגמל אליו, עכשיו, אם הרמב״ם היה נעצר כאן, היה מאוד עוזר לי. אבל הבעיה שהרמב״ם מוסיף עכשיו משפט שמבלבל אצלי את הכל. וגמל אליו יתברך חסד, בתת לו מן ההשגה, אחר ששאלה, יותר ממה שהיה אצלו קודם שאלתו. זה לא מובן. הוא נתן לו משהו או לא נתן לו? כלומר, מה שאתה רוצה, אי אפשר לקבל. הגעת למקסימום, אבל בכל זאת תקבל מקסימום פלוס. מה זה הפלוס הזה? והודיעו שתכליתה היא אפשר לו מפני שהוא בעל גשם וכינה אמיתת ההשגה בראיית פנים, כי אדם כשיראה פני חברו תהיה אז בנפשו חקוקת צורתו עד שלא יתערב לו עם זולתו, כלומר לא יוחלף בזולתו אפילו בשעה שאינו רואה אותו, אבל כשיראה אחוריו אף על פי שהוא מכירו בראייה היא פעמים יסופק עליו ויתערב לו עם זולתו. כן, השגתו יתברך על האמת היא ידיעת השם יתברך מאמיתת מציאותו, מה שלא ישתתף במציאות ההיא זולתו מן הנמצאות, עד שימצא בנפשו מציאותו חזקה ונבדלת על מה שמצא בנפשו ממציאות שער הנמצאות. ואי אפשר לאדם להשיג זה השיעור מן ההשגה, אלא שהוא, כלומר משה עליו השלום, למה אומרים עליו השלום? זה מה שאומר, חיי העולם הבא למיתי, כן? השיג למטה מזה מעט. והוא אשר קינה ואמר, וראית את אחוריי, ואני עתיד להשלים את זה העניין בספר הנבואה. טוב, אז מה זה הסיפור הזה? שהוא השיג קצת יותר. יש ביטוי כזה, פתגם כזה, שאלת חכם, חצי תשובה. נכון? מה זאת אומרת חצי תשובה? אומנם החכם לא קיבל תשובה, אבל הוא כבר יודע להגדיר באיזה תחום צריכה להימצא התשובה. משל, למה הדבר דומה? לתלמיד שבתיכון לומד מתמטיקה, וילד בן 4. שניהם אינם יודעים את הפתרון של איזו שהיא משוואה. לא יודעים. הבעיה היא שהילד בן 4 לא יודע מה הוא לא יודע, הוא אפילו לא יודע מה זה משוואה. מה שאין כן, התיכוניסט, הוא יודע מה זה משוואה, הוא יודע מה היא המשוואה, רק הוא לא יודע מה הפתרון, הוא יודע מה הוא לא יודע. זאת אומרת שהאי ידיעה שלו היא אי ידיעה, כפי שאמר, קרא לזה ניקולאוס קוזנוס, אי ידיעה מלומדת. כן, הוא קרא לזה בלטינית, דוקטה איגנורנטיה. הוא יודע להגדיר את התחום של האי ידיעה. אז ככל שאדם מתקדם יותר, עדיין נשאר הבלתי נודע, אבל הבלתי נודע יותר מוגדר. אז זה בדיוק מה שקרה. ברגע שמשה מסוגל לשאול שאלה, ברגע שאתה בכלל מסוגל לשאול שאלה על משהו, סימן שאתה כבר שייך לעניין. זה עצמו מעניק לך ידיעה שלא הייתה לך מקודם. כלומר, משה הגיע למצב שהוא מסוגל לשאול שאלה. לא כל אחד מסוגל. לכן, קיבל מן ההשגה אחר ששאלה, יותר ממה שהשיג מקודם. מובן מה שאני אומר? יוצא לפי זה, שרשרת הידיעה של האדם בנויה באופן כזה, שהאדם מתחיל בשאלת שאלה. אני שואל שאלה. אחר כך, עוזרים לי, נותנים לי תשובה. קיבלתי תשובה, התשובה ממלאה את הריק שהשאלה יצרה. אבל בכל אדם שקיבל תשובה יודע שבעקבות התשובה שהוא קיבל, נפתחות אצלו שאלות חדשות. שעליהם הוא גם כן מקבל תשובות, שמולידות עוד שאלות. כלומר, החיים בנויים כשרשרת ארוכה מאוד של שאלה ותשובה. השאלה היא, מה יש בסוף השרשרת? האם השרשרת מסתיימת בתשובה אחרונה או בשאלה אחרונה? לפי הרמב״ם? בשאלה. נכון? זאת אומרת, העולם ההשגתי, לפי הרמב״ם, נשאר עם פתיחות. זה עולם, כן, שיכול להתחדש כל הזמן, שבו יש תקווה. אתה פתוח לעוד. לעומת העולם של הפילוסופיה המערבית, שהוא בדרך כלל חוטא בחטא הכוליות, טוטליות בעברית. מה זה טוטליות? שהוא מקיף את הכל. כל פילוסוף, מה הוא רוצה? לתת הסבר לכל. ברגע שאתה רוצה לתת הסבר לכל, אתה בעצם מכניס את כל ההוויה כולה לתוך בית כלא. כלומר, זה עולם שבו אתה לא יכול לצאת ממנו. כן, בבקשה.
זה בדרך כלל כתב האישום של הפילוסופים כנגד הדת. הם דווקא...
כן, אז כאן זה כתב האישום של הדת נגד הפילוסופיה.
מה זה?
וכאן, מה שאני אמרתי עכשיו, זה כתב האישום של הדת נגד הפילוסופיה.
זה לא מדייק שפילוסופים...
למשל ספינוזה. הוא דוגמה קלאסית של מי שיש לו הסבר טוטלי לכל המציאות. אבל יוצא לפי זה שספינוזה עשה את עצמו אלוה. לפי זה. או? כלומר, ברגע שמצאת הסבר לכל ממש, אז בעצם אין צורך בטרנסנדנטיות יותר. בסדר? יש אגב ניסיון כזה בפיזיקה היום, קוראים לזה תורת השדה המאוחד. מנסים לאחד את כל הנוסחאות הפיזיקליות. כן? עוד לא הגיעו לזה, יכול להיות שיגיעו. בסדר? בבקשה.
מה עם ההסבר לכל שיש בשבילה וכולל כדי שאני גם לא מבין?
כן, לפי שפינוזה, זה שאתה לא מבין משהו, זה בגלל שאתה טיפש. אבל אם היית יותר חכם, היית יודע.
זאת אומרת שאין דבר כזה שלא, כאילו...
כלומר, באופן אבסולוטי, הכל ניתן להסברה, בצורה גיאומטרית, כן? כלומר, כל הספר שלו, ספר האתיקה במיוחד, אצלו, יש כמה ספרים, אבל האתיקה זה המקום הבולט, שבו הכל מוסבר בנוסחאות גיאומטריות, אם נתון צריך להוכיח מה שהיה להוכיח. בדיוק, בדיוק ההפך של משה רבינו. אגב, מעניין מאוד. שפינוזה אמר משהו מעניין על עצמו. באחד מהמכתבים שלו לאולדנבורג, זה מאוד מעניין כי זה ממש קשור לנושא. הוא אמר, התפיסה שלי את אלוהים איננה שונה במהותה, איננה שונה במהותה, מהתפיסה של נביאי ישראל. עד כמה שניתן לשער מתוך מסורות משובשות שהגיעו עד אלינו. אני מכוון לקבלה כנראה. אבל יש הבדל, הוא אומר, אלא שהם ראו כמבעד לענן, ואני ראיתי ביום בהיר. ענבה, לא? כן? אבל זה... כן. מה? לא, אבל זה... אני מבין למה הוא אומר את זה. כן? בגלל שאצלו הכל ברור, כיוון שהאלוהות כלולה בתוך הטבע. כן, אתה אומר?
הוא קיבל את העונש הכי חמור שהיה ניתן לתת לו. לקחו סרגל ועט, וכתבו פס, באמצע שמו, ברשימת חברי הקהילה ששמו אותו בחרם. ואני אפשר לראות את זה בכנסת, אני חושב, באמסטרדם.
כן, את חיים מונטזינוס. כן, אבל למה זה כזה העונש הכי חמור שיכול להיות?
ששמו אותו
בחרם, כן, נכון. מבחינתו זה היה עונש חמור מאוד. יצוין שעד סוף ימיו הוא המשיך לשלם את דמי החברות שלו בקהילה. כן, מעניין. כן, מה אתה אומר? ממה מתעוררת שאלה באדם? זה באמת שאלה מעניינת. האדם, לפי המהר"ל, מהות האדם זה השאלה. ככה הוא מסביר את הגימטריה, שאדם בגימטריה מה? לעומת הבהמה, שאצלה התשובה כבר בתוכה, בה מה? זה המהות שלו, לשאול שאלות. כן, ראיתי פעם אחד בודיסט כתב שהאדם הוא הבעל חיים היחיד ששואל את עצמו מי הוא. כן.
כן.
זה מה שאמרתי. שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו, שואלים. זה מהות האדם. כן.
למה משה רבנו לא התפלל להסיר את המחיצה? ראינו שעשה התאמצות להיכנס לארץ ישראל, הוא ככה בתפילות. פה הוא שום מאמץ.
ודאי שזה מאמץ, רק שאי אפשר.
תתפלל, תתפלל.
לא, אתה מדבר כאילו שזה משהו שהוא רק... זה אפשרי רק שלא נתנו לו, שמו לו את זה במגירה. לא, זה לא ככה, זה משהו שבמהות. כן? בבקשה. זה כמו שמישהו יגיד, אני רוצה להיות לא אני. אבל אם אני אענה לבקשתך, זה לא יהיה אתה. כן? מה אתה אומר?
הגדולה של משה זה עצם השאלה של הרי כבודך, או מישהו שאל? זה שהוא הגיע למדרגה ש... אם אני עכשיו
אשאל, הרי נינה את כבודך, אם אתה שואל, הרי נינה את כבודך, שאתה עוד לא עשרת כמה מחיצות, אז זה סתם כפשוט. למה לשאול שאלה כזאת? הגדול של משה זה שהוא הגיע למצב שהוא יכול לשאול שאלה כזאת. כן, אהו, מדי. כן, עכשיו...
שמעתי פעם איזה משהו
שאומר, הנביאים ראו באספקה שלא נראה, והם שראו באספקה שלא נראה. כן. מסבירים את זה שהנביאים ראו וידעו שראו, משה רבינו לא ראה, וידע שהוא לא ראה. שמעתי פעם משהו כזה. לא, זה כמעט ככה. הגמרא במסכת ברכות אומרת, כל הנביאים אמרו שהם ראו, וזו ההוכחה שהם לא ראו. ומשה אמר שהוא לא ראה, אז זה סימן שהוא ראה. בסדר? זה היה ביטוי בגמרא. עכשיו, הרמה אומר, אני אשלים את זה בספר הנבואה, מה שהוא התכוון לכתוב ולא כתב, אבל נכניס במורה נבוכים. עכשיו אני רוצה פה להתייחס לשאלה היפה שנשאלה לפני כן. רגע. שלום כבוד הרב, מה זאת אומרת שבאין היה משהו? הרי אין זה כלום גמור. לא ברור בכלל. אם אני אקח מספר כלשהו, נקרא לו פלוס A, כן? ואני אוסיף לו מספר הופכי, נקרא לו מינוס A, כש-A יכול להיות כל גודל שתרצה. פלוס A ועוד מינוס A שווה כמה? אפס. פלוס A זה משהו, מינוס A זה גם משהו. יוצא לפי זה שמה שאתה מכנה אפס, הוא החיבור של שני כוחות אובייקטיביים. בעצם שני כוחות אינסופיים המבטלים זה את זה, וזה רק עוד בממד אחד. אם אתה תוסיף עוד קואורדינטות, למשל ציר ה-Y'ים, לא רק ציר ה-X'ים, אז גם נקודת המפגש, נקרא ראשית הקואורדינטות, זה מה שכולל את כל היש כולו. במיוחד אם אנחנו נעשה אינסוף קואורדינטות. זאת אומרת שכשחזל אמרו שהעולם נברא יש מאין, הם לא אמרו שטות, הם אמרו דבר עמוק מאוד. שבעצם הבריאה היא ההוצאה אל הפועל של אחד הפוטנציאלים הגנוזים בעין. מובן מה שאני אומר? כך הסביר רבי שם טוב גפן בספרו הממדים לאין ספורות, כן? שיצא בהוצאת מוסד הרב קוק בהשתדלות הרב ציודה. לפתחנו הוציא את זה בקהיר. זה, הוא כתב את זה עוד לפני פרסום תורת היחסות של איינשטיין. כן? שאמר שיש לעולם ארבעה ממדים ולא שלושה, והוא אמר שלדעתו יש אינסוף ממדים. כן? טענה רווחת על כל דת, יש לה תשובות דוגמטיות ומוחלטות על כל שאלה. זה נכון. שזו טענה רווחת על כל דת. השאלה אם זה אמת, זה כבר שאלה אחרת. כן? יש, למשל בתלמוד, דיון לגבי השאלה של משה רבנו על הודיעני נא את דרכיך, השאלה שהרמב״ם לא דן בה כאן. הודיעני נא את דרכיך, שמשה רצה לדעת מדוע יש צדיק ורע לו. שאלת הרע. ונחלקו בתלמוד האם משה קיבל תשובה או לא. כלומר, כולם מסכימים שהוא קיבל תשובה, והשאלה של התלמוד זה האם התשובה שהוא קיבל מספקת. זה הדיון שם. הנה, אתה רואה? כן, שתוק ככה עליו במחשבה לפניי, זה במנחות, אבל בברכות גם יש. כן, כלומר, אתה רואה שהתלמוד מלא מזה שיש שאלות בלתי פתורות. מה זה המילה תיקו שאנחנו מוצאים במידי פעם בדפים של התלמוד? שהדבר עומד, מה זה תיקו? מה פירוש המילה תיקו? מה פתאום? תיקו פירושו יעמוד. כן? קאי, זה עומד, תיקו היא תעמוד. כלומר, השאלה הזאת עומדת. עומדת כאן, כן? תיקו. עכשיו, מה חסר לנו? חסר לנו בינה, כן? אחר אומר התלמוד, ש50 שערי בינה נבראו, והשאר ה50 לא ניתן לאף אחד. 50 כמה זה בגמטריה? נון. אז כשתוסיף את הנון לתיקו, נגיע לתיקון, כך אומר התיקון הזוהר. בינתיים עוד לא הגענו. רבנו, אז חוסר התשובה למשה הוא עצמו התשובה, גונס בתוכו תשובה. עכשיו, אני רוצה לחזור פה.
אפשר להגיע לשער הנון?
שער הנון, כן.
אבל הגענו לשער.
לא הגענו, אבל נגיע.
לא, אבל הגענו לתשובה,
הגענו לבין סשע. נכון, ולכן לא הגענו לנון. אבל הגירים שבאים מהשער הנון, הם מוסיפים את השער הנון. לכן רבי עקיבא מוסיף אותו.
עכשיו. מי אמר שאנחנו נשאר 49?
מה?
מי אמר שאנחנו נשאר 49?
אפשר להגיע ל-49. תלוי מי, אני יודע. עכשיו, לגבי השאלה שנשאלה לפני כן, איך יכול להיות ודיבר השם אל משה פנים אל פנים? הרי כתוב, לא יראני אדם וחי. לענות על זה, זה מאוד נחמד, אבל היא שהשיעור הגיע לסיומו. אז אנחנו נענה על השאלה הזאת בעזרת השם יתברך, ומנהדר, אם תזכירו לי, בפעם הבאה. שלום.